רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
טוב לכולם, נורית בן דורי שם טוב, עורכת דין, מגשרת, יושבת ראש המוסד לגישור של ויצו ישראל, מומחית למודעות ותודעה, מרצה, פעילה חברתית ועוד כל מיני דברים. אנחנו בנקודת השוויון, תוכנית שעוסקת מדי שבוע בנושאים שקשורים בקידום שוויון חברתי, שוויון מגדרי, שוויון בכלל. היום איתנו איריס דלשד, אבל לפני שאנחנו נכיר את איריס, אני רוצה להזמין אתכם להזין ולצפות בתוכנית דרך האתר הרשמי שלנו www.radiosol.co.il, דרך עמוד הפייסבוק והאפליקציה של רדיו סול שזמינים גם בניידים. אני זמינה עבורכם ועבורכן גם בטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636 ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 053-807-1213. אז איתנו איריס, איריס דלשד, אני מכירה אותך בתור יועצת, תואר שני בייעוץ, איריס תתקרבי, אבל זה השתנה, והיום את רוקדת, רקדנית, מקימת אנסמבל שירז, מחול פרסי, מפתחת סדנאות טריפ דנס לתנועה והעצמה נשית, מורה למחול, מאמנת נשים. אני מגדירה אותך ואת מגדירה את עצמך כאישה שמחברת נשים לעצמם, לגופן ולעוצמה הנשית שלהם. שלום איריס.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
מרגשת להיות פה.
אנחנו שמחים.
איתך תמיד.
שמחים שאת איתנו.
שומעים אותי?
אוהב אותך. יפה. אז אנחנו עוסקות בשוויון מגדרי, אוקיי? אז מה הבעיה היום? כל מי שאני אומרת שאני מתעסקת ומקדמת שוויון מגדרי, אומר לי, מה את רוצה? יש שוויון. יש שוויון מגדרי. לנשים יש את כל הזכויות, כמו לגברים, הן יכולות לעשות מה שהן רוצות. המהפכה הפמיניסטית הצליחה, זה מה שהם אומרים. אז למה אנחנו צריכות העצמה נשית? היום.
כן, אז העצמה נשית זה באמת מילה קצת שחוקה, ואני אוהבת לדבר על עוצמה נשית.
אוקיי.
זה משהו אחר לגמרי. אני חושבת שהוכחנו שאנחנו יכולות הכל. אנחנו יכולות כמו גברים. ובעצם מה שהמהפכה הזאת עשתה, עם כל השקרים שלה, כן? זה קשה לשמוע את עצמי, אתה יודע.
יש לך קול נפלא, נעים כזה.
אז מה שבעצם הוכחנו, שאנחנו יכולות להיות אחלה גבר. עשינו וי. ואני חושבת שאנחנו מתחילים איזשהו עידן חדש.
וזה לא מצחיק, כאילו, את ליטרלי מתכוונת לזה ש...
לגמרי.
אנחנו פשוט אימצנו תכונות גבריות.
כי זה המודל שהיה לנו, כן? רצינו להיות
כמו גבר. מי שמצליח צריך להיות גבר. אז
בעצם נוצר מין טיפוס כזה שהוא אישה גבר. ואני חושבת שמתחיל ככה בעידן האחרון, לאט לאט, באיזו מהפכה איטית כזאת. סליחה. איזשהו התקרבות דווקא, אני חייבת טיפה מים, ברשותכם. טיפה, סורי. סליחה, שוקי. אז נראה לי שקצת איבדנו את המקום הנשי שלנו. ואני כאילו אומרת, בואו נקרא עכשיו לגברים, אוקיי, אנחנו ניסינו או שאפנו להיות כמוכם, בואו עכשיו תהיו כמונו.
נהפוך את זה.
בואו נביל, בדיוק.
בואו נלמד את הקוטב השני.
בדיוק. יש אחויות גבריות, אנחנו לא נגד גברים, כן? אנחנו בריפוי בין המינים, ואנחנו להפך, רוצים להעצים את התכונות הנשיות שלנו, והרבה נשים לא מחוברות לתכונות הנשיות שלהם, כולל אני עברתי איזשהו תהליך עם עצמי, וכל מה שאני עושה הוא בעצם תהליכים שאני עברתי בעצמי, על בשרי, מה שנקרא.
מצוין, זה התהליכים הכי טובים.
כן. ומפה, ברגע שאנשים יתחברו לנשיות שלהם ולעוצמה הנשית שלהם ויבינו מהי עוצמה נשית או מהו כוח, דיברנו בטלפון מקודם על כוח נשי, מה זה כוח נשי? אין דבר כזה כוח נשי, יש כוח גברי ויש כוח נשי. ולהבין את האיכויות שלו, אז, ואז השלב הבא הוא גם לקרוא לגברים להיות יותר נשיים. כן. או להשתמש בתכונות נשיות יותר בעשייה שלהם.
אז למה?
שזה מפחיד נורא, כי נשיות בתפיסה שלנו, איך שחונכנו, או איך שגדלנו, או אם תרצי אפילו מ...
שומעים אותה, שוקי?
או אפילו מגלגולים קודמים עוד, אם תרשי לי.
אני מרשה.
יש בכל אישה, את מרשה? בכל אישה יש איזשהו אמונות שטבועות בה מאוד מאוד עמוק, שנשיות שווה חולשה. וזה ללמוד את זה.
אחד הדברים שאמרתי בו באחד השידורים הראשונים של מה שהביא אותי בעצם לתחום הזה, זה מה ששמעתי בבית. כאילו, מה את בוכה כמו נקבה, או נהג בלי ביצים, או כל מיני כאלה מונחים.
אני גדלתי על... את רוצה להצליח? צריכה שיהיו לך מרפקים.
כן.
עכשיו, מה זה אני צריכה שיהיו לי מרפקים? מרפקים זה אומר לדחוף את האחרים. זה אומר, אוקיי?
להיות כוחנית.
כן. לא, והעוצמה הנשית היא משהו אחר לגמרי, היא באה ממקומות אחרים, ואנחנו, אני חושבת שהגיע הזמן, אנחנו מוכנים לשלב הזה.
אז מה זה העוצמה הנשית?
מה זה העוצמה
הנשית? ומה זה העוצמה הגברית? אני חושבת שאנחנו יודעות מה זה העוצמה הגברית, אבל...
כן, בואו נדבר על העוצמה הנשית, כן. אז קודם כל, אישה מהותה הוא רגש. רגש לב, כלומר, במהות שלה, לה יותר קל, הרבה יותר קל להתחבר למקומות האלה. שוב, אנחנו מדברים מאוד בהכללות, ואנחנו מדברים על נשיות וגבריות, אבל זה לא אומר שאין גברים כאלה, ויש, אנחנו, אבל באופן
אבל
כללי...
הכל הכללות.
כן, זה בסדר להכליל.
כן, כי זה עדיין הרוב, ואנחנו כן. צריכים לשנות את המגמה הזאת.
אז קודם כל החיבור לרגש וללב ולתשוקות הפנימיות, וזה בעצם מה שמוביל אותה, וזה בעצם מה שמנהל אותה. אישה צריכה לדעת, אישה חזקה, כן? או אישה עוצמתית, אישה ש... זאת לא אישה שלא נופלת, זאת אישה שנופלת ויודעת לקום, זאת אישה שיודעת להרגיש, לדעת מה היא מרגישה, לתמלל את זה, ולהתנהל, לנהל את הרגש, כן? אז כל ההתעסקות עם רגשות, אינטואיציה מאוד גבוהה, אישה מחוברת, אישה הרבה יותר קל להתחבר, ובטבעיות זה בא לה באופן טבעי. אישה, נשים הן מלקטות. אנחנו צעדנו פעם והיינו ביחד, אם את זוכרת, מגלגולים קדמים, היינו מלקטות ביחד. אז השיתופי פעולה, יותר ויותר שיתופי פעולה, גבר,
דברים. זה היכולת הזאת של להיות מחוברת ללב שלך, אבל זה גם היכולת להיות מחוברת ללב של אנשים אחרים.
כן.
וזה... זה כמו מים שמחלחלים לכל מקום ומרגישים מה קורה בכל מקום.
זה בדיוק העוצמה. הטיפות של מים על אבן, מים יכולות לעשות כשהן מקוויות והן לאט ברכות. זה בדיוק הכוח הנשי, הרכות. גברים מוקדי מטרה. קו, כן? יש משימה. אני עבדתי 5 שנים בצבא כיועצת, בסביבה מאוד גברית. המשימה, המטרה, היעדים, ואישה יותר צריכה ליהנות אולי קצת מהדרך, לראות רגע, להיות בבינג, אולי הדוינג זה הגברי והבינג, to be זה הנשי. כל הנושא של האינטואיציה, דיברנו, החיבור לרוח.
כן.
אני חושבת שזה המהות הנשית בגדול, אפשר לדבר על זה עוד, לפרט את זה וכולי, אבל אני חושבת שזה המהות הכללית.
ואני חושבת ש... אני חושבת שזה must שכל גבר יהיה מחובר לעצמו. אני יודעת את זה מעצמי, כן? בדיוק דיברנו עכשיו על הטרשת הנפוצה שלי, אוקיי? שכאילו, ממה זה נובע? אז אני הבנתי שזה נובע מהניתוק מהלב, מהניתוק מהאינטואיציה שלי עצמי, כי אני תמיד אמרתי, חשבתי כמו גבר, האחים שלי, משפחה שלי היו בנים, הבני דודים שלי היו בנים, לא היו לי בנות, ואימא שלי, אני תפסתי אותה כחלשה. וזה היה הדבר היחיד שמחבר אותי בעצם לנשיות, ואני לא... אז אני חושבת אפילו זלזלתי בדבר הזה שנקרא לב, בתחושות, ולא לפקוט, ולא לעשות שום דבר. ובסופו של דבר, הניתוק הזה מוביל למחלות, אז מי צריך את הניתוק הזה בכלל? כאילו, זה בדיוק ההפך, זה אומר, אנחנו חייבות, חייבים להיות מחוברים לשם, בו זמנית, גם לראש וגם ללב, גם לאינטואיציה, גם לנשמה.
לגמרי, וזה לא רק ללב, זה גם לגוף שלנו. אם אנחנו מתהלכים רוב שעות היום, אנחנו במיינד, אם תחשבי על זה. אנחנו כל הזמן במיינד, אנחנו עסוקות כל הזמן. תרודות, או בדוינג, מה אנחנו צריכים לעשות משימות, או במה קבלות החלטות, זה הכל מפה. ומה שאני עושה עם נשים, או מה שנגיע תכף לריקוד, כי זה ממש ישירות לגוף, זה המסלול הישיר לגוף.
לגוף על הנשמה, כי אני חושבת שזה...
הגוף מחובר ישירות למעלה, הגוף זה המקום הכי גבוה שלנו.
אני גיליתי רק לאחרונה. אני למדתי ביולוגיה. אז אני למדתי, אני יודעת כימיה, אני יודעת על האטומים, איך הם בנויים, איך נוצרות המולקולות, איך אתה בנוי, במה הוא מכיל. ואני לאחרונה דווקא למדתי איך התודעה, החלקיקים האלה של התודעה, שהם חלקיקים מאוד מאוד קטנים, שהמדע לא יודע לזהות אותם בכלים שלו, פשוט נמצאים בכל אטום ואטום בגוף. זאת אומרת, אנחנו נולדים, ברגע שהנשמה נכנסת לגוף, אנחנו מקבלים עלינו את התודעה של הנשמה, ואנחנו לא מודעים לזה. אני למדתי ביולוגיה תואר ראשון. אף אחד לא לימד אותי שיש באטום הזה, שהוא בנוי כמו גודל של רוסטיקה, ואלקטרונים מסתובבים בגודל של אצטדיון בלומפילד, נמצאים חלקיקים, חלקיקי תודעה, גלים וחלקיקי תודעה, שבונים את הנשמה שלנו, ושכל תא ותא יש לו בעצם איזשהו חוזה עם הנשמה, ושאנשים נהיים חולים, סרטנים, טרשת, כל מיני דברים אחרים, זה בעצם חוזים שיש...
אגב, המדע יותר ויותר חוקר את זה. יש כבר מקומות בעולם שחוקרים.
כדאי לא, כי רק ככה נוכל להתחיל למצוא תרופות למחלות. כי היום אנחנו לא ממש מצליחים באמת למצוא תרופות למחלות, יותר תרופות לסימפטומים, אבל לא למחלות.
ואני מדברת אפילו על חיבור לגוף עד הרבה לפני המחלה. את יודעת, אני מרגישה בגוף. אני, כיוון שאני גם רקדנית וכולי, אז דרך כל העבודה שעשיתי, אני ממש חוקרת את זה, אוקיי? אני יודעת לזהות דרך הגוף. אני מקבלת החלטות, למשל, דרך הגוף.
דרך תחושות.
כן, דרך התחושות. כי המיינד, מאוד קשה לקבל החלטות דרך המיינד. תמיד יש את הטענה הנגדית, וזה ויכוח נצחי.
נכון.
הלב מטעה לפעמים. מה זה ללכת אחרי הלב? הוא מאוד מטעה לפעמים. את יכולה להרגיש רגשות סותרים, את מבולבלת. יש משהו ברגש שאני גם לא לגמרי יכולה לסמוך עליו שאני מקבלת החלטה.
אוקיי.
אבל התחושות של הגוף...
אז תן לי דוגמה.
אתן לך דוגמה. והתחושות של הגוף הן הכי מדויקות. הגוף לא משקר. הגוף שלנו פשוט יודע. אני נפגשת עם בן אדם, אני חווה אותו דרך הגוף. יש איזו אנרגיה שעוברת. אני מרגישה אם נעים לי בסביבה הזאת או לא נעים לי. אוקיי? אני רוצה לדעת אם אני רוצה לעבוד במקום עבודה כזה או כזה. אוקיי? אני מריצה בדמיון, אוקיי? בזה יש לנו את הדמיון. מה, איך אני נמצאת שם, הולכת בבוקר, את מי אני פוגשת, את מי אני רואה, ומה מרגיש לי בגוף, נעים לי? אני נכנסת לחדר, אני נכנסת למקום, נעים לי פה? לא נעים לי? הגוף מרגיש. עכשיו, אנחנו בדרך כלל מנותקים, כן? אנחנו מנסים לחשוב, כדאי לי או לא כדאי לי להיות פה? נכון לי או לא נכון לי? ולי תמיד היה קשה לקבל החלטות, ותמיד שקיבלתי את ההחלטה, גם הצטערתי אחר כך,
והחלטתי,
וכן כל היית... כל העיסוק הזה במיינד הוא מעייף.
לגמרי.
ואני גיליתי שאני הולכת על זה, אני סומכת על הגוף שלי, סומכת על התחושות של הגוף. מה מרגיש לי בגוף? זה לדעת את הגוף.
אבל צריך גם ללמוד להרגיש
כן.
את הגוף.
כי, נכון.
כי הגוף כל הזמן מדבר,
הגוף
אבל אנחנו לא קשובים
אליו. הגוף משדר
אלינו
כל הזמן, יש המון מידע בגוף. לא צריך לחכות שהוא יצעק, שכואב לי. כן? שכבר, כשפורצת מחלה... אז זה כבר המקום שהוא כבר צועק.
כן.
היי, אני פה.
וכי לא הקשבנו לו הרבה קודם.
אני פה, אבל לפני כן היה, את סיפרת, לפני כן היה תהליך של חוסר, וזה בסדר, לא לימדו אותנו. אנחנו לא נולדנו עם זה, לא לימדו אותנו, גם לא מלמדים את זה בבית ספר. איפה נלמד את זה?
אז זהו, אני רוצה שנדבר על זה, אבל בהמשך, על איך מלמדים... כי אני באמת מרגישה שהאנושות יודעת חצי מהחומר. ושצריך ללמד אותה את החצי השני של החומר, כי כשאנחנו יודעים רק חצי מהחומר, אנחנו נכשלים במבחן, ואם אנחנו עוברים אותו, זה רק על בסיס האינטואיציה, שהיא כבר נובעת מהחצי השני של החומר, שלא מלמדים אותנו להיות הרים אליו. טוב, אז אנחנו תכף נגיע לזה, אנחנו נעבור עכשיו לשיר, את רוצה לשמוע?
יאללה, בואו נשמע את זה מתחיל בצד, דיברנו ככה על שינוי שהולך לקרות, זה מתחיל בצעדים קטנים, זה מתחיל בצעד, צעד ריקוד קטן.
עדי אברהמי.
של עדי אברהמי.
שיר מצוין, ותקשיבו למילים,
כן,
מאוד מאוד חשוב.
שאדם אחד, יחיד ומיוחד, פוסע צעד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך סיפור ישן, חלום רחוק מכאן. פוסע צעד קטן, נושא את הבלתי יאומן מכל האנשים. ובין אלפי דעות פוסע צעד קטן נושא עיניו אל הבאות בתעוזה גדולה באומץ לב ושתי עיניים בורקות וזה מתחיל בצד זה מתחיל בחלום זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות זה מתחיל בצעד וממשיך למסע זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה כשאדם אחד יחיד ומיוחד פוסע צעד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך לא אפשרי למין סיפור מקרי עושה צעד קטן, עושה את הבלתי אומן למרות כל הקולות, הוא לא ישקוט עד שיסלול דרכו, עד שיבלו כל החומות בתעוזה גדולה, באומץ לב ושתי עיניים בורקות וזה מתחיל בצעד, זה מתחיל בחלום זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום זה מתחיל ממני, וממשיך אל בפחד שניצחתי לא מזמן זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות זה מתחיל בצעד וממשיך למסע זה מתחיל מאדם אחד עובר לאנושות כולה יש אלף אנשים ולכולם דעות אלף מתלבטים אם לחיות או להיות סתם בן אדם קלו של אנשים שלא עזו לנסות תהיה האיש שלא פחד שלא חשב יותר מדי מה יאמרו ואם כדאי הכוונה תהיה לך כיוון אמונה תיתן לך אמון בדרך וזה מתחיל בצד זה מתחיל בחלום זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחת
שכחתי לא מזמן. זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. זה מתחיל בצעד וממשיך למסע, זה מתחיל מאדם אחד גובר לאנושות כולה. זה מתחיל מאדם אחד גובר לאנושות כולה.
נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
זה מתחיל בצעד, זה מתחיל באדם אחד ועובר לאנושות כולה, וזה באמת מה שאני רוצה שיקרה לאט לאט מהאנשים, שתיווצר איזושהי מסה קריטית ואנשים פתאום יתחברו לגוף שלהם, ילמדו להבין מהמציאות, שזה, המציאות זה גם הגוף שלנו והתחושות שלנו ואיך אנחנו מרגישים. ואנשים שמדברים איתנו מבחוץ וחוויות שקורות לנו, מה הן בעצם אומרות לנו ולאן הן לוקחות אותנו, מה הן בעצם מסמלות לנו. אבל אז בקיצור, אני מאוד אוהבת את השיר שזה מתחיל מצד של עדי אברהמי. אז מה מונע מנשים לבטא את הכוח שלהם, את העוצמות שלהם?
וואו, אז פחד. יש לנו הרבה פחדים. בעיקר הפחד להיות חלשה. הפחד, אני חושבת שיש לנו גם פחד, גם בושה. וגם הרבה אשמה שאנחנו סוחבות איתנו.
בושה ואשמה על מה?
אשמה, אנחנו כל הזמן מרגישות אשמות. זאת אומרת, יש משהו, אם תחשבי, שאנחנו כל הזמן מרגישות אשמות. אני לא בסדר, אני שופטת את עצמי, אני מבקרת את עצמי, אנחנו המבקר הכי גדול של עצמנו. אני לא מספיק טובה, אני לא.
אני לא
כל המשפטים
מספיק.
האלה שמתחילים מ-אני לא.
אני לא יודעת מספיק.
כן, אני לא יודעת, אני לא טובה מספיק.
אני לא קשובה מספיק.
אני לא מספיק טובה. / כל אחת תשלים את המשפט. אז המיינד הזה והאמונות שתקועות לנו, שמפחידות אותנו ומונעות מאיתנו באמת לזרוח ולצאת החוצה. הבושה להראות את עצמנו, להיראות, אפרופו ריקוד, כן? ריקוד זה המקום הכי חשוף שלנו. לנשים יש בושה מאוד גדולה לרקוד באמת, במלוא העוצמה שלהן, עם כל מה שהן מביאות, עם כל הגוף, כי זה המקום הכי חשוף.
נכון.
ומה יגידו? ואיך זה ייראה? וזה כל מיני, ולכל אחת יש לנו פחדים משותפים, יש את זו תודעה משותפת, נשית, ולכל אחת יש את הפחדים הספציפיים שלה, מהחוויות האישיות שהיא עברה בחיים, מטראומות שהיא עברה, מסיפור, כל אחת וסיפור החיים שלה האישי. זה נורא נורא מעניין, יש את הקולקטיב, האמונות הקולקטיביות הנשיות, שטבועות בכולנו, זה ממש בכולנו, ויש את הסיפורים האישיים של כל אחת והסיפור האישי שלה.
אז בואי תספרי לי על הסיפור האישי שלך.
איך ידעתי שתובילי אותי לב?
את הובלת אותי לשאלה הזאת.
נכון, מתבקש.
את השתמשת ביכולת הנשית שלך, ועשית לי מניפולציה להוביל אותך לשאלה הזאת.
לגמרי.
כל הכבוד. הצלחת.
אז הסיפור האישי שלי. ממה להתחיל? נתחיל עם זה שהייתי אישה דתית. באתי מהעולם הדתי, גדלתי בבית מסורתי, והייתי נשואה לאדם חרדי / דתי. שלושה ילדים. ומשהו שם ב... אני מאוד אוהבת את הדת, כן? בואי נפריד רגע בין הדת. כל מה שאני אגיד עכשיו הוא לא נגד הדת. אני מאוד מכבדת. אני עד היום שומרת שהילדים נמצאים בבית, אנחנו שומרים שבת, שבת שני עם הילדים. והבית הוא בית דתי, כשרות וכל מה שצריך. ויש בו הרבה חופש אבל. ואני הרגשתי איתה בי איזו תחושה פנימית כזאת, שמשהו לא מסתדר לי. מיוחד כאישה. היה שם משהו שמאוד אותי אישית, שוב, זו חוויה אישית שלי, משהו היה לי קצת מדכא. קצת מדכא את הנשיות שלי. קצת הרגשתי כזה, קודם כל הלבוש עצמו, היה לי נורא קשה עם הלבוש הסגור וכולי, אבל מצד שני, תהי צנועה. זה, את לא יכולה ללכת ככה.
והמסרים שקיבלת מגיל אפס.
המסרים שקיבלנו, כן, זה מפתה גברים, זה מסוכן, זה לא נכון, אישה צנועה, אישה צריכה להיות כל כבודה של בת מלך פנימה וכולי וכולי.
אני עדיין לא מבינה למה.
האישה, הדת, אני רוצה להגיד שיש גם המון הערצה אל האישה בדת, כן? זאת אומרת, בואי לא מקומה, הוא לא למטה בבית, אלא האישה היא מלכה. אבל אני אישית, איריס, חוויתי את זה כמשהו מאוד, שמאוד דיקת הנשיות שלי. אני לא רקדתי כשהייתי דתית, כי זה הרגיש לי לא מתאים, אישה נשואה דתית שרוקדת, וכשאני רקדתי, אני רקדתי. אז משהו שם לא הסתדר לי. אני ממש מתנצלת עליו. ובשלב מסוים, וגם ניסיתי לקבל תשובות, ולא מצאתי את התשובות שם, אחרי משבר אישי שעברתי, אבי נפטר וכולי, משהו, הכל התפרק, משהו בחיים שלי, הכל התפרק. אני ממש התחלתי לבנות את החיים מחדש, התגרשתי, וחיפשתי את הדרך שלי, התקרבתי לעולם הרוחני, והתחלתי לרקוד. בגיל 40 התחלתי לרקוד, שזה כל הדעות, כן, פירואטים באוויר אני כבר לא אעשה, כלומר, יש דברים שאני לא אוכל לעשות.
רוצה להדגים לנו?
אני אדביק לכם, כן, אבל לא פירואטים. ולא צריך גם, לא כולם צריכים לעשות את זה. והתחלתי לרקוד ועברתי ריפוי, הריקוד פשוט ריפא אותי, ריפא כל מיני טראומות שישבו בגוף, אפרופו גוף, בגוף יושבות לנו טראומות, והריקוד פשוט ריפא אותי. אני רקדתי, אני הייתה שנה שרק רקדתי, לקחתי שבתון, הייתי יועצת חינוכית במשרה מלאה, אחר הצהריים עברתי סדנאות, תקרת אותי, היום שלי התחיל משמונה.
תקרתי אותך בצדנה הזו.
כן,
סדנת הורים. ממליצה לכולם.
אז היום שלי התחיל משמונה עד 11 בלילה. כמעט כל יום. פלוס ילדים, בית וכולי, כן? סופר וומן. אז להספיק הכל. והספקתי הכל. עשיתי הכל טוב, אוקיי? זאת אומרת, הנשמה שלי סימנה וי. אני יודעת לעשות המון דברים ועשיתי המון דברים. וכל מה שעשיתי, אני חושבת שבאמת אני... אפשר לסמן בי.
סימנבת.
אבל האם בפנים כל מה שעשיתי באמת היה מחובר אליי? האם באמת כל מה שרציתי? לא, לא רציתי להיות בשמונה בבוקר בבית ספר, לא. ממש לא התאימו לי השעות ולא התאים לי הסגנון, ויש המון המון דברים שהרגשתי במין איזה חוסר, במין כלא. מאוד מסודר, יש לו מאוד כללים, מאוד מאוד, מין משהו בחופש שלי שם, מאוד נעצר, נסגר. הייתי צריכה את החופש. וכשהתחלתי לרקוד, משהו נפתח בי, משהו זז בחיים שלי. הלכתי למתקשרת אז, סביב כל מה שעברתי, וזה אמרה לי, מתי רקדת פעם אחרונה? תתחילי לזוז. לא אמרה לרקוד, היא אמרה לזוז. התחלתי לזוז. מדדה כזה, כן? אז אני חוויתי בעצמי את כל הפחד הזה, קודם כל שלי פתח, של להרגיש נוח עם הגוף שלך, וזה לא משנה, אנחנו מדברים על דימוי גוף, זה לא משנה איך הגוף שלך, באיזה גודל הוא, מה הוא, זה משהו באיך את מרגישה את הגוף מבפנים, אוקיי? האם נעים לך? האם טוב לך מבפנים? והריקוד פשוט ריפא אותי. עכשיו, אני באה מעולם הטיפולי, אוקיי? אני באה משם, וטיפלתי באנשים, דרך כל מיני שיטות קוגניטיביות וכולי.
ראש.
ושעה של ריקוד לא עשתה לי מה שעשו לי שעות של טיפול מול פסיכולוג או פסיכולוגית או מטפל או NLP או לא משנה מה.
ריקוד שלך עם עצמך?
גם. בעיקר עם עצמי. כן, בעיקר עם עצמי. כשאני מדברת על ריקוד, אני מדברת או ללכת למקום ספציפי, או לבוא לסדנות שלי, כן? ששם אני עובדת על... זה תהליך שעוברים, כן, סביב הריקוד. הריקוד הוא רק אמצעי, הוא כלי. ולרקוד, שאני מדברת על רקוד, לשים מוזיקה בבית ולתת לגוף לזוז איך שבא לו. וזה לא צריך להיות יפה, וזה לא צריך להיות מרשים, וזה לא צריך להיות מקצועי. צריך לתת לגוף לעשות מה שהוא רוצה, ולהזיז אותו, עיקר להזיז אותו. דיברנו על טראומות, את יודעת שכשרואים את הסרטים, סרטי טבע, רואים את האיילות בטבע או זברות, לא משנה, שרוטפים אחרי מעריות, כן? איזה נורא, תחשבי כמה טראומות הן עוברות ביום, שרודף אחריך אריה, איזה פחד זה, אוקיי? איזה טראומה.
כן.
הן יושבות, מצליחות לברוח מהאריה, יושבות, קמות, מה הדבר הראשון שהן עושות?
מה?
מנענעות, משקשקות את הגוף, וממשיכות הלאה, כאילו כלום לא קרה.
זה הדרך שלנו להשתחרר?
כן.
לשקשק את הגוף?
בדיוק, כן. אז כל התנועה של הגוף, השקשוק של הגוף, כמובן, עם ידע מה בדיוק ואיך, משחרר גם טראומות שנמצאות עמוק בפנים. ואפילו לא צריך להבין את הכל. לא תמיד אנחנו מבינים את הכל.
עדיף לא להבין את הכל. זה בדיוק רעיון שזה קורה. בעצם עובד על רובד אחר.
אז נחזור לסיפור שלי. אז התחלתי לרקוד, ויצאתי מהדעת. אני לא אוהבת להגיד יצאתי מהדעת, כי אני לא יצאתי מהדעת.
יצאת ממנה כמו שהכרת אותה. בואי
נגיד שיצאתי מהמסגרת של המצוות ומהפחד. אוקיי, אני כבר לא פוחדת מאלוהים. אני יכולה להגיד שהיום אני מחוברת יותר לאלוהים. כלומר, אני מקיימת את מה שנכון לי, מה שמתאים לי, מה שעושה לי טוב ונעים, מה שמקדם אותי, את המשפחה שלי. ומה שלא מתאים לי, לא מתאים לי. זאת הבחירה שלנו. זה המהות של הבחירה. לא באמת הייתי בבחירה, כי פחדתי. כן? מה יקרה? יעניש אותי, אני לא יהיה בסדר, אלוהים יעניש אותי, אני יהיה בגיהנום, כל ההפחדות האלה, אני גדלתי, בבית ספר שלי במיוחד, אחלה, באמת בית ספר נפלא ונהדר, אני לא אזכיר את שמו, אבל היה שם משהו מאוד מאוד מפחיד, שעסק בעיקר בהפחדה.
תשמעי, ככה מניעים היום אנשים לפעולה.
ככה מניעים לדעת, כן.
ולא רק לדעת, גם בבית ספר רגיל, אתה לא תוציא ציונים טובים, אתה לא תצליח בחיים, לא תתקבל ללמוד, לא תגיע להייטק, לא תעשה זה, זה הדרך, לא יהיה לך כסף, זה הדרך להפחיד אנשים. להניע אותם לפעולה, וחבל, במקום להתחבר לעוצמות של הבן אדם עצמו, שירצה ללכת ולהתפתח מהכיוון הזה מתוכו, אז מניעים מיליון אנשים, לוקחים אותם לכיוונים שהם לגמרי לא נכונים להם, ומייצרים המון אנשים מתוסכלים ומנותקים מעצמם, שאחר כך הולכים ולוקחים ציפרלקס וכל מיני כאלה, כדי להתמודד ולפרנס משפחות, ולעשות מה שכולם רוצים לעשות, ואומרים שצריך.
יש הרבה אנשים לא מאושרים היום.
נכון.
עובדה, כן.
וחולים, כי הרי אם אנחנו אומרים שבעצם המחלות נובעות מהן, אני כל הזמן אומרת את זה מהפער בין... הבטן, צו הנשמה למשחק שלי כשחקנית, אז זה מקור כל המחלות. אם היינו קשובים לבטן, כמו שאת אומרת, לגוף, ומתנהלים אחרת, אז לא היינו צריכים את המסתירות לחי של הנשמה. היי, תתיישרו, תתחילו לשחק נכון.
אני הייתה תקופה בעידן הקודם שלי שסבלתי מאוד ממיגרנות. ואני מדברת על מיגרנות מאוד מאוד קשות. זה היה פשוט משתק אותי ליומיים. ושום כדור לא עזר, שום דבר לא עזר. והייתי לוקחת, זה הגיע לפעמים לזריקות, ומיגרנות מאוד קשות. וזה שוב המיינד, זה השכל, זה ה... כן?
אני חושבת שזה, מיגרנות האלה הצילו אותך באותה תקופה, כי הם פשוט לא השאירו לך ברירה, אלא להתחבר לעצמך בתוך כן. חדר סגור, חשוך,
כן,
במיטה.
לגמרי.
ולהתנתק. ולהציק לעשות מה שאת עושה למען כל העולם ואשתו, וזה נתן לך להתחבר
לגמרי,
לעצמך.
לגמרי, זה מתנה.
זה המיגרנות, זה התפקיד שלהם בעולם.
וואו.
לחבר את האנשים לעצמם.
אז זה כנראה הסייד שלו.
והיום אני יודעת... את לא צריכה את זה.
לא,
אין והיום... לך מיגרנות?
לא, יש לי נטייה לזה. כלומר, לפעמים אני מרגישה, הנה עולה לי עכשיו איזה התקף. אני היום יודעת לזהות מתי זה עולה, סביב מה זה עולה, מה קורה, ומה לעשות כדי שזה ייעצר. כלומר, מי שיש לו נטייה למשהו, אז תהיה לו נטייה. יש לנו בגוף לכולנו איזה אזורים שהם יותר חלשים.
כן.
אוקיי? אז שם המתח שאנחנו יוצרים נקלט באותו אזור. אז היום אני פשוט יודעת להתנהל עם זה אחרת. זה הכל, זה לא ש...
שזה בדיוק שזה העניין.
המון, שזה העניין. שזה
בדיוק
שזה
העניין. לזהות את החיבור הזה ולייצר כן. אותו לפני שזה הופך להיות מיגרנה.
אז זה בדיוק כל אחת וסימני הגוף שלה. כל אחת והאזורים שלה וכל אחת והמקומות שצועקים.
אז איך לומדים להקשיב לגוף?
אני אגיד לבוא לסדנאות שלי. הכי אובייסלי, אבל איך לומדים להקשיב לגוף? קודם כל זה לרדת רמה. מה זה אומר לרדת לרמה? זה לא מחשבה ולא רגש, זה תחושה.
זה לא לרדת רמה.
אני קוראת לזה רקמה, זה לרדת לגוף. אני קוראת לזה לרדת רמה, כי זה לרדת כאילו לגוף, לפיזי.
כאילו מהראש ל...
אבל זה מחובר למעלה, כמו שאמרנו.
זה אפילו לעלות רמה.
אני לא רוצה להגיד לעלות רמה, כי לעלות רמה אז אנשים יחשבו שאני עכשיו באיזה מדיטציה גבוהה ואני עולה למעלה. לא, גם את זה אני יכולה לעשות, אבל לא. אוקיי. ממש לא.
אוקיי.
זה לרדת רמה, אוקיי? זה לארצי, אוקיי? מה אנחנו מרגישים בגוף, אוקיי? אנחנו יכולים להרגיש בגדול, נעים, לא נעים. יש איזה, כשנעים לי יש איזה התרחבות. יש איזה משהו בגוף שהוא מתרחב. אוקיי? אני יכולה להגיד לך, בואי תחשבי על משהו שלא נעים לך להיות בו. אדם שמעורר בך...
ואז הגוף מתכווץ.
מה קורה בגוף? הגוף מתכווץ. יש איזו התכווצות קטנה, היא נורא קטנה. אוקיי? אני זוכרת שהייתי יושבת בישיבות בבית ספר, אוקיי? ואנשים עוד לא היו מדברים, מפקחים, ואת יודעת... ורק האנרגיות של האנשים, הרגשתי אם הן מכווצות אותי, או משהו פתאום פותח. רק להתחיל לשים לב לזה.
כן.
משימה ראשונה, כל אדם שאת פוגשת, כל מקום שאת מגיעה, לעצור רגע, כמובן נשימה. אנחנו לא יכולים להתחבר לגוף בלי הנשימה, ואנחנו לומדים גם לנשום נכון. אנחנו רוב הזמן לא נושמים. ונשימה היא סופר חשובה, היא עושה לנו עיסוי בכל הגוף, היא מעבירה קצת איזשהו חמצן, לאזורים של בדרך כלל לא מגיע לי מספיק חמצן. אז קודם כל נשימה, ואז רגע לראות מה קורה בגוף. יש התכווצות או יש התרחבות? זה נעים או לא נעים? ברמה הכי בסיסית. עכשיו, בהתחלה זה לא יקרה. כן? זה מיומנות, זה שריר לפתח אותו. זה לא יקרה בהתחלה. אבל יותר ויותר, שמודעים לזה, מפתחים את המודעות לזה, זה קורה. עכשיו, מה עוד מרגישים בגוף? קור, חום. אני מדברת ממש על התחושות הפיזיות. מרגישים קור, מרגישים חום, מרגישים צמרמורת. מרגישים כאב.
מה
אתה
אומר קור, חום?
אין משמעות.
אוקיי.
כל אחת והמשמעויות
פשוט
שלה.
פשוט את אומרת, זה הדרך להתחיל להרגיש.
זה הדרך להתחיל להרגיש, להתחיל לזהות. הגוף משדר, הגוף מדבר אלינו, הוא מדבר אלינו. הוא מדבר אלינו. להתחיל לראות איך הגוף שלך מדבר אלייך. למשל, אני המגרנות.
כן.
אוקיי? בכל פעם שאני בביקורת עצמית, אני מרגישה כאב ראש. אני יודעת שזה מחובר הייתי פה ביקורתית מדי, כלפי עצמי. אוקיי? מיד אני מרגישה, כזה משהו פה עובר בראש. אני פשוט מרגישה את זה. אוקיי? אני אומרת, אוקיי, איריס, תני אהבה לעצמך עכשיו, וזה עובר פתאום. אוקיי? אז זה פשוט להתחיל לזהות איך הגוף מדבר אלייך, ומאיפה, ומאיזה אזורים. יש כאלה שברכיים כואבות להם, יש כאלה שהגב, הצוואר, אני רואה לפעמים נשים שנכנסות לסטודיו, שהן ככה, הן נכנסות כזה. אגב, גם אני הייתי ככה. תראי תמונות שלי כנערה, אני כך. אני ממש ככה. הגב שלי היה לי עקמת.
מקופלת.
כן. אז אני כבר יודעת, משהו פה, גלובוס על הראש. כל העולם, איך אומרת חברה שלי, כולם על הראש שלי. זה לא על הראש, זה על הצוואר, זה על הכתפיים, כן? כזה. אז מה הפלא שאת מרגישה כאבים פה בצוואר והכל? וברגע שמלמדים אישה להיפתח ולפתוח את הגוף, משהו משתחרר גם במיינד, משהו משתחרר גם בלהשיל אחורה את כל מה שלא שלי. אחריות, אנחנו לוקחים על עצמנו כל כך הרבה אחריות, גם לא, אנחנו בכושל החיים שלנו מצליחים, אז גם אחריות על אנשים אחרים, הילדים שלנו וכולי, שבעצם אין לנו שליטה על כלום.
לא,
כמעט על כלום.
ואין לנו, זה לא רלוונטי, כאילו, מיצינו אותם, עשינו אותם לשחרר.
זה מהסדנה שלנו, כן.
זה
כן, זה אומנות אחרת. אז זה נקרא להקשיב לגוף. זה להתחיל לזהות בגוף מה קורה, האגן הנשי. האגן הנשי, וואו, שלי, אני יכולה לדבר רק על האגן הנשי באמת במשך שעה. המון המון בושה והמון אשמה והמון כאב אנחנו צוברות באזור של האגן. כן? וזה המקום, זה הצ'קרות הכי חשובות, וזה המקום הכי חשוב. אני גם מורה לריקודי בטן, ולמדת ריקודי בטן. אבל אני לא מלמדת ריקודי בטן. אני מלמדת הרבה יותר. זה משהו של לדעת, להתחבר לאגן שלך, האגן הנשי. זה המקור, זה העוצמה שלנו. אם מדבר על הסנטר של האישה, הוא באגן, הוא הרחם. בואי נשמע שיר.
יאללה, איזה שיר את בוחרת?
בואי נשמע את יובל דיין. כמו ירח, בואי נפרגן ליובל דיין, אפרופו בחירה, שכל כך הזדעזענו שהיא לא לחצה את ידו של הנשיא.
אני לא הזדעזעתי.
לא?
אבל הרבה אנשים הזדעזעו.
כשהוא כבר המשיך והלאה, הוא המשיך הלאה אחרי שניות, וכל כך התפעם מהשירה שלה וכו', וכל ההוקרה תודה שלה, וכל ההוויה שלה, והגוף שלה שידר כל כך הרבה כבוד אליו. אבל זה המהות של הבחירה שלה, אישה יכולה לשיר בפרסיה, להיות דתית, לשיר בפרסיה, להתלבש איך שהיא רוצה, ולא ללחוץ יד של גבר. זאת זכותה, זאת בחירתה, זאת גופה. אז בואו נפרגן ליובל דיין, והשיר כמו ירח, אישה היא כמו ירח.
את שנראה גם את שהשמש תחזור להאיר פנינו עכשיו כל רוח מביאה אותי למקום חדש קשה לי לדעת מה יותר תחוז בידי תספר בדיוק כמו הירח אין לי אור שלי שייך מכניך הגדולות אלמד לזמוח ואם עליי לזמוח אין לי אור שלי שייך מכניך חכים שם מצוצות מלחמה שוודאי דלקו מחר ועד אז אני בלבד בדיוק כמו הירח אין לי אור שלי שייך בעיקר
ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
טוב, חזרנו. אז אני רוצה להגיד משהו על השיר הזה של יובל דיין. משהו בו צורם לי, כי היא אומרת, למה אין לי אור שלי שייך? למה מקרניך הגדולות אלמד לזרוח? זה נכון שהירח מואר מהשמש, אבל למה זה אומר שהגברים צריכים להיות השמש והנשים צריכות להיות מוארות באור שלהם? לכל אישה יש את השמש שלה. היא לא צריכה להיות מושפעת רק מהשמש שלו.
כן, גם אני ככה התלבטתי עם הדבר הזה, והלכתי ככה לחקור את זה קצת. למה בעצם השמש נחשבת למימד הגברי וירח למימד הנשי?
אני לא חושבת שהיא נחשבת. היא נחשבת? היא נחשבת כי ככה האנושות קיבלה את זה. כי אנשים תמיד היו בצל של הגברים, וזה עוד לא לגמרי השתנה.
אבל אני רוצה להתחבר דווקא לירח, לאישה כירח ממקום אחר. שאישה בעצם הכוח שלה, העוצמה שלה, היא להעביר את האור. אוקיי? שהאור יעבור דרכה. זה לא שאין לה משלה. הירח הוא... יש לו משלו. כן? יש לו זכות קיום בפני עצמו, יש לו את האיכויות שלו, יש לו את החשיבות שלו. אבל היכולת של האישה לתת לאור לעבור דרכה. אני חושבת שלזה אני מתחברת.
אז אני מסכימה.
מסכימה איתי?
כן. ואני מסכימה שלירח גם יש את המקום שלו.
אבל האישה... ולאפשר לנו, ולאפשר לדברים לעבור דרכנו. וזה לא דבר כל כך פשוט.
לא, זה לא פשוט. אבל אני חושבת שהם צריכים לבוא מהשמש. כל אחד יש, כל אישה יש לה את השמש שלה.
כן, אני חושבת שכל אישה היא גם ירח וגם שמש, וכל גבר הוא גם ירח וגם שמש. בואו נסדר את זה ככה.
בדיוק.
ואז אנחנו בסדר.
וכן, והיא תעביר את האור של השמש שלה לכל מי שצריך, לילדים, למשפחה, לכל מי שהיא באה איתו במגע. זה מקובל עליי.
מקובל
עלייך. עכשיו, איך את רואה, כאילו, יחס הזה של האנושות לשמש ולירח, זה שבכלל מעמידים את האישה במקום של הירח ואת הגבר במקום של השמש. איך אנחנו משנים את זה? אבל אני מסתכלת על, את יודעת, אמר וורן באפט, שאם האחיות שלו ואימא שלו היו יודעות שהן השפחות של העולם, אז... או שהוא אמר מזל שהן לא יודעות, אבל בסופו של דבר הוא אומר, נשים וגברים מקבלים מסרים שונים בילדות. גברים מקבלים מסרים שאומרים, השמיים הגבול, אתם השמש, אתם תלכו קדימה, אתם תנצחו את העולם, ואנשים מקבלות את המסרים, אתם מטפלות בילדים, בבית, במשפחה, ולשם זה הולך, ונשים לא שואפות לשמיים, הן שואפות זה לא שהן לא שואפות, כאילו מלמדים אותם, וזה מה שאת מעידה על עצמך, שבעצם כאישה דתייה יעדו אותך למשהו מסוים, ולא הרגשת חופשייה לבטא את עצמך, להגיע לשמיים בריקוד, למשל. איך אנחנו משנים את זה? איך אנחנו מעבירים מסרים זהים לבנים ולבנות, כדי שגם בנים וגם בנות, גם יתחברו ללב, וגם יהיו כוחניות, וזה יהיה בסדר לעשות הכל, אבל במידה, כל אחת עם האיכויות שלה וכל אחד עם האיכויות שלו, וזה לא משנה אם זה איכויות נשיות או גבריות. ואני שואלת אותך כמי שבאמת, אני הייתי בשלושה, באותה תקופה הייתי בשלושה סדנאות הורים, כי יש לי שלושה ילדים, כל אחד עם הדיסורדר שלו בבית ספר אחר. ואני בעצמי, את יודעת, יודעת ומלמדת ויודעת. הסדנה שלך, זו הסדנה, הייתה הסדנה היחידה שהייתי שמחה שהייתי בה, והייתי שמחה, ושמחתי שבעלי בה הייתי, כי אני אמרתי לו כל הזמן את הדברים, אבל הוא לא התייחס אליי ברצינות. וכשאת אמרת את זה, זה כבר נכנס. אז זה היה מעולה. אז אני שואלת אותך, בתור אחת שבאמת יודעת ומכירה את הילדים האלה, ויש לך ניסיון וידע, איך אנחנו יכולות לעשות? איך אפשר להביא את השינוי?
וואו, מתחיל בצד.
ומתחיל כן, בצד.
שלנו. אני חושבת שקודם כל זאת עבודה של כל... אני חוזרת שוב לנשים. באמת, אני חושבת שאנשים יובילו את זה. כמו הרבה דברים בעולם, אנשים יובילו את זה. ככה זה עובד גם באיראן היום, זה עובד בהרבה מקורות. באיראן יש מהפכה שקטה שנשים מובילות אותה היום.
מה קורה שם?
והלוואי... ואת יודעת למה אני מחכה? שהפלסטינאיות יצטרפו אלינו. שאם הנשים הפלסטינאיות יתעוררו, אז יהיה שינוי. איך זה? זה כל כך מנוגד לטבע שאישה, סליחה שאני סוטה רגע, שאישה שולחת את הבן שלה להילחם.
למות. לא להילחם, למות.
אישה יוצרת חיים. אישה זה מנוגד לטבע. יש לי שני בנים שהם התגייסו. עשיתי את מה שצריך, כי זה תורם, והם יעשו, והודעתי אותם, ונתתי להם כריכים לדרך, וחיוך, ותעשו את הכי טוב שאתם יכולים. אבל בתוך תוכי שאלתי את עצמי, אנחנו שולחות אותם להילחם, כאילו, איך זה מנוגד לטבע, אני הבאתי אותם כדי שיחיו, לא כדי שיסכנו את עצמם. לא רוצה להיכנס לצד הפוליטי וכולי, כן, אנחנו לא זה, אבל אני חושבת שנחזור לנשים. עם כל אישה, קודם כל, תעשה עבודה עם עצמה. תתקרב יותר לנשיות שלה, תתקרב יותר לתכונות הנשיות שלה. אישה נולדה לשלום, למלחמה, לאהבה. זה הכוח הנשי שלה. אז אם כל אישה תתחבר לדבר הזה, קודם כל עם עצמה, זה כשלעצמו ייצור שינוי. קודם כל להתחבר עם עצמך. את לא יכולה לחנך אחרים, דיברנו על זה, כן? את לא יכולה ללמד את הילדה שלך. אני כל הזמן אומרת שהבת שלי היא אני המשודרגת. היא באמת אני משודרגת. עכשיו, לא על הכל דיברתי איתה, אבל היא ראתה, הסתכלה, היא חוותה אותי.
מודלינג.
אז קודם כל להיות המודלינג הנכון. קודם כל להיות אנחנו. וזאת עבודה תמידית כל הזמן. דרך אנשים. בתי ספר, לצערי, אני באה מהמערכת החינוך, אני מאוד אוהבת את מערכת החינוך, אני שנים במערכת החינוך, יש המון עשייה מבורכת במערכת החינוך, אבל מערכת החינוך היא גברית. היא גברית, יש משימות, יש יעדים, יש השוואות, יש ציוני בגרות, אתה צריך לעמוד באיזה יעדים, אתה כל הזמן רואה מי קיבל יותר, מי קיבל פחות, להגיע ולקבל כמה שיותר, ככה מערכת בנויה. וכולנו באמת קורבנות של המערכת.
אני קורבנת, הוא קורבן.
גם התלמידים עצמם, גם המורים בעצמם, וגם המנהלים בעצמם, אין שם כל כך הרבה חופש. זה מוסד מאוד מאוד דיקטטורי, מאוד מאוד דיקטטורי.
כן.
כך צריך, וזה מה שעושים.
אבל גם במשפחה זה ככה.
ואין הרבה חופש.
גם הילדים הם קורבנות של ההורים. גם כי ההורים מעבירים להם את המסרים, והם מסתכלים על ההורים כאילו הם האלוהים.
בסדר, זה, אנחנו, כל הורה אמור להעביר את הערכים שבו הוא מאמין לילדים שלו. זה בסדר, ככה זה עובד, ככה העסק עובד. עכשיו, איזה ערכים אתה מעביר להם?
זה בדיוק השאלה.
אז איך, זה קודם כל להיות המודלינג. ואתה מקדיש אותי יותר לשאלה, כאילו, מה בדיוק ה... בואי תחזרי לשאלה. הרגשתי שהתפזרנו.
כן. איך אנחנו, אני רוצה להעביר מסרים זהים לבנים ולבנות. אני רוצה שבבתי הספר...
אני לא יודעת אם אני רוצה להעביר מסרים זהים לבנים ולבנות.
למה?
אני לא בטוחה.
למה?
אני רוצה ללמד את הילדה שלי, את הבת שלי, מה היכויות הנשיות שלה.
אבל גם את...
אני רוצה ללמד אותה.
אבל גם את הבן שלך, מה היכויות הנשיות שלו.
נכון? את שניהם? כן.
אז זה מה שאני אומרת, מסרים זהים לבנים ולבנות, כי גם לבנים וגם לבנות יש איכויות נשיות ואיכויות גבריות.
אני מדברת על הילדים שלי, בנים ובנות, עם המון רגש. אני משתפת אותם במה אני מרגישה, אני משתפת אותם במה אני חובה, אני מדברת רגש, אני שואלת אותם, אני לא נותנת להם לברוח לתשובות של אחלה, יופי, סבבה, היה טוב.
בסדר, בסדר, איך היה? בסדר. כן.
אני רואה משהו, לפעמים הוא לא יודעים לתמלל את זה כל כך, כן? אז להמשיג להם את זה. אני רואה שאתה מאוד כועס. מאוד כעסת מקודם. כן? לעזור, במיוחד לגברים, כן? לתמלל את מה שהם מרגישים. עכשיו, הרבה פעמים הבן שלי, אני זוכרת שהבן שלי אמר לי, אני לא יודע מה אני מרגיש, בסדר? אני לא יודע. אני כועס, אני עצבני, אני
את זה, חופרת.
אני לא יודע. כן, ברור. אני לא יודע מה אני מרגיש. זה בדיוק הזה, לזהות מה זה תסכול. מה יושב מאחורי זה, כן? עכשיו, הילדים שלי תמיד צוחקים על זה, כן? מה זה לגדול עם אמא יועצת, כן? זה לדבר רגש כל הזמן. אבל כן, זה לדבר רגש כל הזמן, וזה לנהל את הרגש כל הזמן, וזה להיות הכי אותנטי ואמיתי. ואני גם לא פוחדת להיות חלשה ליד הילדים שלי. הם יודעים מתי אני נשברת, ומתי קשה לי, ומתי אמא עצובה, ומתי גם אמא בוכה לפעמים.
את בוכה לפעמים?
וואו, המון.
השם ישמור.
עד הסוף, מתפרקת. ודרך זה צוללים למעלה. אז לדבר רגשות, לעודד אותם, לעזור להם להמשיג את מה שהם חווים ומרגישים כאימא, כן? ליצור אווירה כזאת בבית.
אני חושבת שזה גם הבסיס. תראי, אנחנו רואים כל כך הרבה גברים שחווים פוסט-טראומה, כי הם לא יודעים להתמודד עם הרגשות שלהם, והם לא יודעים לדבר אותם, ובסופו של דבר זה מלווה אותם כל החיים. ואני חושבת שאם הם היו יודעים, או הם היו אומרים, או הם היו משתפים, או הם היו מוכנים להרגיש, זה לא היה כל כך טראומטי, או זה לא היה מלווה אותם כל כך הרבה זמן.
כן, הרי מהי אלימות? כשנגמרים המילים, כלומר, נכון. זה כאב פנימי וכעסים מאוד מאוד עמוקים שיושבים שם, ואני לא מצדיקה, אנחנו לא מצדיקים אלימות בשום
לא, אבל אם, אנחנו, אבל אם אנחנו נלמד להביע את הרגשות האלה, כן. אז אנחנו נוכל למנוע כל כך הרבה מקרים של אלימות.
אז לגמרי. אז זה גם לעזור להם להמשיג את זה, וגם לדבר את זה, וגם להגיד להם שזאת העוצמה, זה בסדר, אתה לא חלש אם תביע את הרגש הזה.
לגמרי.
כלומר, זה לא נתפס כחולשה. להיות רגיש זה לא להיות חלש. זה להפך, כמה זה מושך שגבר רגיש, נכון? נכון? אנחנו כל אישה כזה...
נכון.
נכון? זה, לגמרי. זה נמשכת לגבר שהוא, יש בו איזה רגישות. אז כן, זה להיות הגבר הרגיש. ואת יודעת, כשהבן שלי, אפרופו חינוך, חינוך מיני וכולי, כשאני נכנסת לכיתה, והעברתי שיעורים בחינוך מיני לתלמידים, אמרתי להם, דבר אחד במילה אחת, או במשפט אחד, תתנהג אליה כמו שהיית רוצה שיתנהגו אל אחותך. זה הכל, הם מבינים את זה.
בטח שהם מבינים את זה.
הם פשוט מבינים את זה. רק צריך לתת את הלגיטימציה. שלי, החזיר הביתה את החברה שלו, והעלה אותה עד פתח הדלת, ווידה שנכנסת הביתה, ושהכל בסדר איתה, והתקשר למחורת, ולוודא שהכל בסדר, הבנתי שהוא במקום הנכון.
עשית עבודה טובה.
כלומר, לגלות רגישות לאחר גם. זה לא רק לעצמי, אלא גם לאחר ולצרכים של השני.
איריס, את לא תאמיני.
שנגמרה שעה.
הסתיימה שעה.
לגמרי.
כמעט. אז תודה. תודה ממש, תודה שהיית איתנו. תודה רבה
לך, ממש מרגש ככה לשבת ולדבר איתך.
אני חושבת שאת חשפת בפנינו באמת דרך חיים, שהיא בעיניי הדרך הנכונה. צריך להתחיל ללמד אותה באמת מגיל אפס. אני חושבת שצריך להתחיל ללמד את הסייעות ואת הגננות להתנהג לילדים בצורה הזאת. כי זה מה שבונה את התודעות, את המודעות מההתחלה, ויביא בסופו של דבר לשינוי
מורים. כן, כל המורים, נכון? אבל זה מתחיל, מתחיל להיכנס את מיינדפולנס, וככה...
כן, צריך
יש איזו התחלה, ואנחנו מעודדים אותה, ונקווה לראות יותר, כן.
אז נסיים עם השיר שבחר, תרקדי את זה, של דניאל ספקטור, ודנה איבגי. ותודה שהייתם איתנו, ותודה לשוקי שלנו.
תודה רבה, תודה שוקי, תודה לכם.